הרחמים והסליחות בכל חי. שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין.
ערב טוב, רציתי לשתף אתכם בתחושה באמת מיוחדת במינה, באמת שלום לכל המאזינים וכל השומעים בארץ ובעולם. אנחנו באמת קרובים לנעילתה של שנה, אחרית שנה, ורציתי לשתף אתכם באמת חוויה ששיתף אותי אחד המאזינים שהזין גם באיזשהו מעמד שהיה בשנה שעברה הוא, וגם רעייתו שמעה את הדברים ממקומה בעזרת אנשים, והוא שיתף אותי בסיום מדהים של, אפשר לומר, באמת ישועה גדולה שהוא נושא. באמת כתוצאה ממבט נכון על חודש אלול, מבט אמיתי, מבט מדויק על חודש אלול, והדבר היה באזור, ממש באמת תחילת אלול כמו עכשיו, ג' אלול, ד' אלול, כש... הוא מבאר לי שבעצם התחדש לו מהשיחה ששוחחתי עם הציבור אז, לפני כשנה, שכל המערכת הזאת של 40 הימים שמתחילים בראש חודש אלול ומסתיימים ביום הכיפורים, היא בעצם 40 ימים שנאמר עליהם שהם יוצרים חיים חדשים. משום שכל שנה בורא למי שזכאי נותן ובורא אותו לעוד שנה. ראש השנה ויום הכיפורים אלה הם ימי בריאה. בריאה, על כך אומר דוד המלך, ועם נברא יהלל כה. עם נברא. מתי נברא, אומרים חז"ל שם? בתהילים, בפרק קוף ב', מי שרוצה יעיין היטב שם, בפסוקים פנה אל תפילת הערער ולא בזה את תפילתם. וכתוב שם, ועם נברא יהלל כה. מתי נברא? ראש השנה ויום הכיפורים, כלומר הנעילה של אותם 40 ימים, נבראים לעוד שנה. כנ"ל אומרים חז"ל בפרק כף ב', בסוף הפרק, לעם נולד כי עשה, כך מסיים דוד המלך את הפרק ה-22 בתהילים, הוא אומר שם לעם נולד כי עשה, מתי נולד? שואלים חז"ל, נולד בראש השנה ויום הכיפורים. הבורא בורא את עולמו לעוד שנה. לכן ראש השנה נקרא מיד לאחר שאנחנו השמענו קול שופר, המשפט הראשון שאנחנו אומרים לאחר הנפיחה של אותו אוויר שנופח אותו בעל תוקע, יורש המים, היום הרת עולם. היום זה ההיריון של העולם של שנה הבאה. העולם של שנה הבאה מורכב קודם כל ממי יברא, כמה ייברם, כמה תינוקות חדשים ייברעו. כל אדם יכול להיברא מחדש, ויש לזה השלכה לגבי המעמד הכלכלי שלו. מי יהיה עשיר ומי יהיה עני? לגבי המעמד המעמדי שלו, מבחינת החברה, המשפחה, האם הוא יהיה לראש או לזנב? האם הוא ירום או שהוא יישפל? מי יישפל ומי ירום? לגבי המעמד הבריאותי שלו, מי ישלב? ומי יתייסר, האם הוא יצטרך לבקר בכל מיני קופות חולים, רופאים, מחושים, או שתהיה לו שלווה, הגוף הזה ישכון בשלווה, הבורא יתפקד אותו, כל התפקודים הנדרשים, בלבלב, בכבד, בסידן, הכל יהיה כתקנו. בורים אותו גם בחיים העתידיים שלו מבחינת הנפש, האם הוא יהיה בתחושה של מיירום, תחושה נעימה של שקט נפשי, מי שקט או חס ושלום, מי יתערף. יתערף פירושו בלבול, חרדה, ונפשי נבהלה מאוד, ואתה השם עד מתי? היינו טירוף הדעת, טירוף כמו ביצה טרופה, ביצה מקושקשת, מבולבלת, מעורבבת. יש לו חוסר עיר, חוסר יציבות. זה גם נושא שדנים עליו, מי שקט, יש אומרים שקט זה תרגום של עברי של המילה שידוך בארמית. שידוך. שידוך זאת מילה בלשון הארמי, והתרגום שלה זה שקט, שנאמר ותשקוט הארץ 40 שנה, אומר התרגום שם בספר שופטים, ושדוכית אראה 40 שנים. כלומר, מי תשתדך השנה? מחכה כבר, אולי הגיע הגיל, אולי כבר באמת מעבר לגיל, מתי הוא כבר יגיע זמנו להקים בית בישראל, ולהגיע אל השקט שלו, מנוחת אישה, בית אישה. כך אומר שלמה המלך, המנוחה של אישה זה בבית של בעלה, האיש שלה, עם פיק ה', מנוחת אישה, בית אישה. מי ישקט, כלומר מי ישתדך השנה? ומי עדיין יחפש ולא יהיה רגוע, יחפש את החצי השני שלו. אז יש בריאה לעוד שנה. הבורא בורא לשנה, ולכן כידוע, מי שלא ראה את חברו, שערוב לו מאוד כנפשו, ולא ראה אותו שנה שלמה. לדוגמה, יש לך חבר שנסע לאיזושהי שליחות בארצות הברית, לבצע שליחות תורנית, שליחות כלשהי, ו... שנה שלמה לא הייתם בקשר, לא טלפונים, לא מכתבים, ולאחר שנה הוא מודיע לך, אני חוזר, ואתה הולך לקבל את פניו בנמל התעופה, בבית הנתיבות, ואתה רואה אותו ומתרגש, שמח לראות את ידידך הטוב, הלכה שאתה מברך עליו, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, מחיי המתים. מחיי המתים. מי מת? הוא לא עבר שום מוות קליני, לא עשו לו שום פעולות של החייאה או פולסים חשמליים. התשובה, אומרים הפוסקים, הוא עבר את ראש השנה ויום הכיפורים. הוא זכה לקבל חיים לעוד שנה. כן, הוא עבר את המציאות ששמה נעילה של שנה קודמת, וב-40 יום האלה, שהם 40 יום של יצירה, כמו עובר קטן במאי אמו, ש-40 ימים של הריון, 6 שבועות של הריון, כבר חוסים אולטרסאונד ורואים צורה בסיסית של קומת אדם. למרות שהגודל שלו הוא קטן, חלק מגרגיר של אורז. אבל יש פה אדם קטן. 40 יום זה כבר אדם במלוא מובן המילה. לכן אם חס ושלום אישה זו שאחרי 40 יום שלמים הפילה את עוברה, גמרנו. הבן הבא כבר לא בחור ולא פודים אותו. הבחור של הנפל. 40 יום, זה הזמן שדבר נהפך להיות מעין ליש. ב-40 יום האלה שהחלו בתחילת ימי הרצון, ראש חודש אלול, ומסתיימים ביום הכיפורים, הבורא מצפצף לנו בשופרות, בסליחות, בדרכים שונות. חבר'ה, אני מארגן את ההיריון לקראת המציאות של השנה הבאה. בבקשה, תתכוננו. תביאו הסברים למה אתם רוצים חיים. תגיש בקשות. כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות, בונים קואליציה חדשה. אז מחלקים תפקידים. זה צריך לקבל את משרד שר האוצר, וזה שר הבריאות, וזה שר החינוך, וזה שר הביטחון, וכן הלאה. מי שמקבל את התפקיד הזה, מעמידים לרשותו עוזרים פרלמנטריים, מעמידים לרשותו משרד מכובד, כמובן משכורת מכובדת, יש לו גם רכב צמוד, הקלות שונות בכל מערכות הבריאות והתקשורת, והדיפלומטיה, מקבל דרכון דיפלומטי, לא צריך לחכות בטרמינל 3 להעביר את המזוודות שלו. בכלל, יש לו סל גדול של הטבות, הועיל והוא קיבל את התפקיד בבניית הקואליציה הבאה, ששמה שר התשתיות. זה מקבל מנהל מנהל מקרקעי ישראל, במסגרת איזה שהם הסדרי נשנה שם באותו הסכם קואליציוני, ועוד ועוד. איך מקבלים תפקיד? הוא צריך להביא הסברים. למה מגיע לך התפקיד הזה? מדוע אתה זכאי לתבוע אותו, לקבל אותו? בונים מערכת ממשלתית חדשה. ובהתאם לפסיקות ולחלוקת התפקידים, מקבלים את ארגז הכלים שנדרש לביצוע אותו תפקיד. מלכות שמיים דומה למלכות ארץ. מלכות שמיים, הבורא, נותן תפקידים. הוא צריך לדוגמה אישה, שהאישה הזו תגדל ילד ותחנך אותו שיצא ממנו שמואל הנביא. עמדה על הפרק בזמנו חנה, אשתו של אלקנה. היה ראש השנה אחד, מספרת הגמרא במסכת ראש השנה בדף י' א', וגם במסכת יבמות, שהאישה הזו עמדה לפני הבורא ואמרה, תראה, אין לי טעם בחיי. אתה בורא אותי לעוד שנה. אני מבקשת תפקיד, לא שר החינוך ולא שר התקשורת, גם לא שר התחבורה ולא השר לענייני הפריפריה. אני רוצה תפקיד בעולמך ששמו אם לילד צדיק שיהיה תלמיד חכם, ואני אציין, אני מציינת שאני אשתיל אותו, אני אחנך אותו, חינוך מה שנקרא נקי, נקי, נקי. רין, 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 פירושו הכי נקי שיש, ואני אשאיל אותו לכולל שנקרא כולל שילו. וישאילתיו להשם אצל אלי הכהן בשילו לכל ימי חייו. הוא כבר התוצאה של ההשאלה הזאת תהיה הפצת תורה בכל העולם היהודי, ואכן כך היה. שמואל שקול כמשה ואהרון, שנאמר משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקוראי שמו, אבל חנה, לאחר שנים שהיא בכתה ובכתה, אבל החליטה, הנה, מה משקיעה מאמצים ב-40 יום האלה. הבורא הודיע שהוא נגמר הבטריה של שנה שעברה, וצריך להציג בקשות לחיים לעוד שנה, ונימוקים בצידם, נימוקים משפטיים קבילים מבחינה משפטית, בבית דין של מעלה, למה אני רוצה לבקש חיים וילד ותינוק? הנה, הצגתי. היא הציגה שהיא רוצה תינוק, והיא רוצה לזכות להיות אם הילד הזה, שיושאל להשם, לכן שמו שמואל, לנער הזה התפללתי, כדי שהוא יושאל לבורא לצורכי הפצת התורה, חינוך העם היהודי, תוכחה לעם ישראל ליישר את דרכיו, אני רוצה לייצר את התשתית לנציג שלך בעולם ברמה הגבוהה ביותר, תן לי את הארגז כלים לכך. מהו הארגז כלים? קודם כל להיות חיה, לקבל חיים. אישה מתה לא מולידה. ב' לקבל רחם. אותה חנה, מבואר בדברי חז"ל, הייתה במצב מאוד לא פשוט, ולא מסוגלת ללדת. אין לה שיליה, אין לה שילתך, שיליתה, אין לה את האפשרות לעניינים האלה. אבל הבורא בורא, כשהבורא בורא, יש לו בעיה, הוא בורא מוח, לבלב, כבד, חול, טרסריון, ברך, יש לו בעיה לתת כלים להולדה, ודאי שיכול. ואני רוצה לבקש, אתה עושה הרת עולם היום, אני חנה עמתך, מבקשת ממך לקבל תפקיד לא שר האוצר, ולא ממלא מקום ראש הממשלה, אלא תפקיד שנקרא שמו אם לילד שיושאל לבורא ויקבל חינוך טהור ויבצע את השליחות שלך בעולם בצורה המיטבית ביותר. היא הצליחה לשכנע, התעברה וילדה את שמואל. שמואל הזה גדל וגדל עד שהפך להיות שקול כמשה ואהרון. זה ראש השנה ויום הכיפורים. הולדה, מחיי המתים. היינו חיים לעוד שנה. מה שהיה שנה שעברה לא מחייב את הרציפות לשנה הזאת. שנה שעברה היו לו כאבים קשים באזור הבטן. השנה הוא נברא מחדש, ויש, אם הוא יבין נימוקים, למה הוא צריך בסל שלו בטן ללא כאבים, יש סיכוי גדול מאוד שהשנה תהיה הרבה יותר טובה. כמו שהגאון מווילנה מסביר בסידורו, סידור הגרא, אישי ישראל, כתוב שמה שהמילה שנה זה מלשון שינוי, וברך שנתנו כשנים הטובות, מי שירצה יעיין שם. ברכת ברך עלינו, סיום הברכה הזה, וברך שנתנו כשנים הטובות, אומר הגאון, מה זה שנה? שנה זה מלשון שינוי, אין מחויבות ורצף. יכול להיות ששנה פלוני היה מצב כלכלי ירוד, שנה פלמוני, פתאום השפע מן השמיים, אין פיצוצי בוילרים, אין לפתע צורך לתקן חלל הפה אצל רופא השיניים ב80,000 שקל, אין פתאום בעיות שדברים נשברים ונקראים ובלים, אלא הכל מחזיק, ואתה לא, יש הרבה דרכים למקום איך ליצור רווחה לאדם. כך העניין הזה הוא בריאה לעוד שנה. חנה שכנעה. אגב, זאת הסיבה שאנחנו בראש השנה קוראים בתורה, ולאחר מכן בהפטרה, על נשים עקרות שילדו. כך שמע יוסי ופנינה, אני עושה שם בדוי, אבל אני מוכן לומר שזה זוג שגר באופקים, אלה של מהמאזינים שהתקשרו ודיווחו על השמחה שהייתה בסוף חודש אב בביתם, שמיד אני אשלים את הסיפור הזה. אז יוסי ופנינה שמעו את הדברים הללו, מדוע קוראים בתורה על שרה אמנו? ולאחר מכן בהפטרה קוראים על חנה. מה פשר הדבר שלפתע בראש השנה, שכל הציבור דרוך ונמצא בגובה רוחני על כל פרט ממה שנעשה בבית הכנסת? אז השנה, בעזרת השם, יוצא לנו ראש השנה ביום ראשון בלילה. יום ראשון של ראש השנה זה ביום שני, א' בתשרי תשפ"ה. יום שני של ראש השנה זה יום שלישי. באותו זמן, יום ראשון של ראש השנה, כלומר ביום שני, בעוד אפילו פחות מארבעה שבועות, אנחנו מוציאים ספר תורה ומספרים לכל הציבור באמצע יום הדין על אישה זקנה בתשעים שילדה. לאחר מכן מוציאים ספר נביא שמואל, וקוראים סיפור על עוד אישה שילדה בגיל מבוגר בשם חנה. מה פשר הדבר? כידוע יש כלל שעל מה קוראים בתורה בעניינו של יום. על מה קוראים ביום הכיפורים, לדוגמה? קוראים על סדר עבודתו של הכהן הגדול בבית המקדש, שכל כפרת עם ישראל הייתה תלויה באותו כהן גדול ובעבודתו המלאה. על מה קוראים בחג הפסח באותו ספר תורה שמוציאים? על כל ענייני יציאת מצרים והקרבת קורבן הפסח. על מה קוראים בחג השבועות? על בחודש השלישי באו מדבר סיני, על כל מעמד הר סיני וכן הלאה. הייתי מצפה שבראש השנה יקראו בתורה על מלכות השם, משפטי השם, כל מערכת הדינים האלוקית, כמה חשוב לקבל יראת שמיים, שזה הסימפטום להמלכה. מה הקשר בין נשים זקנות שילדו עקרות לבין ראש השנה? התשובה, אותם יוסי ופנינה שמעו, הם נפקדו בראש השנה, כיוון ששתיהן היו במצב חסר כל סיכוי בדרכי הטבע להעמיד ילדים. שרה, אומר הבורא, הייתה ללא רחם, ללא בית ולד. אותו בורא שברא את שרה, יצר אותה לאבא שלה בשם הרן, שהיה אחיו של אברהם אבינו, מודיע לנו, ותהי שרה היא עקרה, אין לה בית ולד. כתוב אין לה ולד, המשפט הזה מיותר. אומרים חזל, הכוונה היא לא סתם הכרה שאיננה מתאברת, אלא אין לה בכלל מערכת שיכולה להיות אמא באמצעות אותה מערכת. אבל שרה ידעה שכל זה נכון לאותה שנה, אבל יש רה-ארגון של כל המערכת, ועם נברא יעלל כה, תהילים פרק קוף ב', לעם נולד כי עשה, תהילים פרק קף ב', אם נולדים מחדש ב-40 יום האלה, זה ההיריון והלידה היא במערכת של השנה הבאה, אז כשיוצרים דבר חדש, אין בעיה להכניס רחם, להכניס שינויים לטובה. מה? כל דבר לא מחייב את הרציפות הזו. זה זמן שבו יכולים דברים להשתנות. בראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יחתמון, כמה יעברון, כמה יבראון, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו. מבמיים לא שמענו לא מזמן על אותו אברך שהלך לשכשך את רגליו ממש במי חוף תל אביב, לצערנו כבר לא כאן, סך הכל בין 24-5, צערנו היה ברשימה של מבמיים. רבותיי, גם את הצד הזה יש. זה חשוב קצת לזעזע אותנו. אדם הוא מאוד עקשן, הוא מאוד לא רוצה להשתנות, אז מזעזעים אותו קצת, באמצעות השופר הזה. היתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו? אי אפשר לנהל עסקים כרגיל. הבורא התברך, הוא אוהב את החיים, רוצה בחיים, הוא נקרא מלך חפץ בחיים, אבל יש כללים איך לחיות. זה לא הפקרות. אדם יעשה מה שבא לו, איך הוא אומר? דמוקרטיה. זה לא פה הפקרות מוחלטת לעשות מה שמתחשק לי. יש בעל הבית, הבעל הבית הזה שם אותך ליעד מסוים, צריך למלא את היעד, לבצע את התיקון. נכון, הוא יודע את היצרים שלנו, מכיר את החולשות שלנו, אנחנו גם דואגים להזכיר את זה. זכור כי אפר אנחנו, אבינו מלכנו, תזכור, אנחנו בכל אופן בעלי יצר, כי הוא ידע יצרנו, אבל בסדר, יש תנאים מקילים, אבל זה לא סיבה להתעלם מכל היעדים, לרענן את היעדים, לרענן את האתגרים, מה השאיפות שלנו, לא להתבלבל, לא באנו כאן לעשות דולרים וכסף ונדלן, ולשפר את הדירה ואת הנדלן שלנו. מטרה היא לגמרי שונה, לפעמים בצוק העיתים אדם עלול כתוצאה מהשפעות שונות ומשונות של חברה ותקשורת וטכנולוגיה וחדשות לשכוח את המטרה. המטרה היא לא צבירת כבוד, מעמד וכו'. המטרה היא עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו, ולפעמים הבורא נותן איזה זבנג ויודע שיש תקשורת ומצלמים את המשפחה שלה. מנוח של מי שנספה ושל מי שנפצע, כדי לגרום איזשהו פולס חשמלי ללב היהודי, כדי שהדופק הסדיר היהודי יחזור לפעום כדבאי, ולא יתבלבל למחוזות זרים שכל כך הרבה גורמים מתאים או דואגים להטעות. יש כוחות נגדיים, אסור לשכוח, זה לעומת זה עשה אלוקים. אז לכן צריך לזכור שהנידון הוא גם חס ושלום, מי לא יחיה. חז"ל אומרים שהדיון בראש השנה ליתר דיוק הוא לא מי יחיה ומי ימות, אלא הדיון הוא מי ייברא ומי לא ייברא. כלומר, מי גמר את הבטריה וחי על זמן שאול, בעצם הוא יצא עם פס אדום מיום הכיפורים, מי במים כמו אותו אחד, שבעצם משך, אבל בסוף התברר שהוא לא זכה לעוד שנת חיים. ומי כן ייברא, ימונה לתפקיד שר התקשורת, ויקבל את כל המשרדים והתנאים הנלווים. צריך לזכור גם את הפן המפחיד וגם את הפן המעודד. יחד, ארכה ויתרי ריחשי, זה נקרא בלשון התלמוד, על שתי המערכות. לכן, הבורא יודע את החולשות שלנו, וחז"ל רצו לעזור לנו, ולכן הם הכניסו את חרדת ימי אלול. צערנו, המילה חרדה יש לה קונוטציה שלילית במסגרת העברית שגזלו אותה, והיא לא הלשון הקודש המקורית. חרדה היא דבר שיש לו אפשרות לבנות. כשאדם נתון בימי מנוחות, הוא לא משתנה, טוב לו במה שהיה. חזקת מרא קמא, חזקה דמעיקר, הנוח לו במה שהיה. אבל כדי לבצע שינוי זה לא קל. אבל לפעמים יש אילוצים, אדם מקבל פתאום תוצאה של בדיקות מעבדה בקופת חולים, שאם הוא לא יתחיל לשלוט על הצלחת, זמנו קצוב, זמנו מאוד מאוד קצר, הוא לא יתחיל להשתנות ולשלוט על הצלחות, ולא לאכול דברים שעלולים להזיק למצבו בנושא החלבונים, הפחממות, הסוכרים וכן הלאה, המתוגנים. הוא יתחיל לחשוב, למה הוא קיבל זץ? הבורא התברך כמו אמא טובה שאוהבת את הילד, ורואה שהילד מתקרב לכביש סואן, תופסת אותו בכוח, נותנת לו איזו צעקה שמחרידה את לבבו, ומונעת את מיטתו. כך הבורא התברך ב-40 יום האלה, נותן איזושהי זעקה, נותן איזושהי שעגה, היתקה שופר בעיר והעם לא יחרדו. זה לא נועד להזיק לנו, זה נועד לחיות אותנו. אז צריך להדגיש גם את הפן המפחיד, כדי לגרום מוטיבציה לפעול, ששום דבר לא בטוח, לא עצם החיים, לא הבריאות, לא המצב הכלכלי, לא המצב המעמדי, לא המצב המשפחתי. ומצד שני, את התקווה הגדולה שמה שהיה שנה שעברה בחלקים הלא טובים, ניתנים בהחלט לשינוי, שנהיה לראש ולא לזנב, שתגזור עלינו גזירות טובות. ברור, איזה שאלה, לעם ישראל יש הרבה שונאים גם במישור הכללי, וכי מי ידאג לביטחון של עם ישראל, אם לא הציבור שנאמן לבורא שיודע שבידו הכל, ואנחנו זועקים אליו סתום פיות מסתינינו ומקטריגינו, אנחנו זועקים אליו, אנא, הפר עצת אויבינו, 180 אלף טילים מכוון החיזבאללה לכיוון מדינת ישראל, זה צחוק? 180 אלף טילים מתרבים ומתרבים, והם רוצים עוד לדייק להגיע למפעל ספציפי באזור חיפה, ולמפעל ספציפי ולמרכז גדול כזה או אחר באזור הקריה בתל אביב, או באזור אחר של מרכז הגז הישראלי, לדייק אותו בצורה מדויקת? נו, מי לא, מי יכול להגיד לעצמו, אין לי בעיה, ידאגו לזה אחרים, מי ידאג? מי הוא באמת אחראי על עם ישראל, אם לא אלה שבאמת כל חייהם דואגים לא לאגו שלהם, אלא דואגים לכבודו של הבורא, דואגים למלחמה עם הרצון העצמי, לדבר מה שרוצים, אלא יותר נזרים בהלכות לשון הרע, לאכול מה שרוצים, אלא נזרים ברצון הבורא, לא להכניס לפה גם אם זה מאוד טעים, כיוון שזה לא בדיוק קשר, לשמוע מה שרוצים, הם עושים צנזורה מדויקת, אולי הבורא לא מרשה, אולי זה רכילות, אולי יש בתוכנית הזאת ניבול פה, לא רוצה לראות מה שרוצים, אולי יש שם דברים שגורמים להתעוררות היצר ולהירורים רעים, והבורא ציווה עם המצלמות שהוא נתן לנו עיניים עם רשתית וקרנית ואישון, לא לצפות במסך הזה. מי, איזה ציבור באמת אפשר לסמוך עליו שהוא בולם אגו למען ערכים, למען אידיאולוגיה? אותו ציבור שהוא אכפת לו באמת, שעם ישראל לא ינזק, והוא מבקש, כמו שאומרים בתפילה, בתפילת מוסף של ראש השנה, ועל המדינות בו יאמר איזו לחרב ואיזו לשלום, איזו לרעה ואיזו לסובה, איזו לסובה, ובריות בו יפקדו להזכירם לחיים ולמוות, על המדינות בו יאמר, לא רק על מדינת ישראל, גם על מדינות אחרות. כל העולם נידון בראש השנה. היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים. כל מי שנברא באלף בתשרי, שהוא היום השישי לבריאת העולם, נידון ונבדק מה יהיה איתו, מה ההמשך איתו. הן במישור האינדיבידואלי הפרטני האישי, והן במישור הכללי האוניברסלי של הקבוצות, דנים עיר, דנים מדינה, דנים עולם. כפי שהרמב״ם אומר, סדום, מבול, הכל דנים. יש פה סדר, יש פה משפט, יש מערכת של היררכיה מדויקת, מלך במשפט יעמיד ארץ, ועוז מלך משפט אהב, אתה קוננת מישרים, משפט וצדקה ביעקב אתה עשית, זועק דוד המלך. ולכן, אני ירא מזה, משפטיך סמר מפחדך בשרי, ממשפטיך יראיתי. דוד המלך שהיה כל כך אמיץ לב, ונלחם עם דובים, עם עריות ולא פחד. אמר לשאול המלך, תן לי נלחם בגוליאת, יש לי קרדיט, גם את הארי וגם את הדובי כעבדך. נראה אותך או אותך, נכנס לדירה איזה ג'וק, או אכבר, או צפרדע, או נכנס איזה לטאה, או כמו ששמעתי היום, איזה נחש ארסי מתחת למיטת תינוק בנתניה. בבקשה, בוא נבדוק אותך, אם לא יהיה פחד מוות לאותם בני בית, מי מדבר על החשש? נחש ארסי מצא לו את מקומו מתחת למיטת תינוק, רך. דוד המלך לא פחד מזה, לא מאריה ולא מדוב. ממה הוא כן פחד? מאלול. מראש השנה ויום הכיפורים. אותו דוד שאומר לשאול, תן לי בבקשה את הרשות להילחם מול גוליית הפלישתי. אני, צאצא של רות, רוצה להילחם בגוליית, הצאצא של אורפה. אני רוצה בבקשה ולא מפחד. הוא אומר בתהילים פרק ק"ט, סמר, מסמר נהיה, מסמרים נהיה האור שלי. סמר מפחדך בשרי, ממשפטיך יראיתי. האם מרגישים את זה בכל כלי התקשורת, בעולם הפוליטי, בעולם של האג'נדות וכל המלחמות של האגו? יש שם התחושה של סמר מפחדך בשרי, הועיל ויום הדין מתקרב, ועכשיו יחליטו מה יקרה בכל מהלך השנה. זה החשש של המחלה המדבקת, שלא יקרר אותנו. אנחנו דבוקים במסורת עם ישראל 3,330 ועוד מעט ושתיים שנה, שבימים האלה מגלים אחריות, מגלים רצינות, מתייחסים למערכת המשפטית בכלל. זה הזכות הגדולה ביותר לזכות בדין. המורה הזה, זה לא מורה משתק, זה לא מורה מדכא, זה מורה בונה חיים. זה מורה שמאתגר לשנות דפוסי חיים לחיוב. אנחנו אבל מנסים לא להיות מושפעים מהמערכת הרחובית שמאוד מאוד נלחמת בהרגשות האלה ולקויה בתסמונת של יהיה בסדר, סמוך, אל תהיה כזה צולניק, אל תהיה כזה פסימי. לא, אנחנו פשוט רוצים לבנות את החיים והבניין הוא באמצעות השידור. כן, אבא, אני יודע שיש מערכת משפטית, אני יודע שאני לא מושלם, אני יודע שאני לא בסדר, אני רוצה לתקן, תן לי צ'אנס בבקשה. לכן אני רוצה בבקשה את הבריאות לעוד שנה, אני רוצה את הזוגיות, את השלום בית, את הילד הזה שיפסיק לעשות לנו צרות, או את הילדה הזו. אנא, תן לנו אווירה נעימה בבית, כדי שנוכל לעבוד אותך ולקיים את מצוותיך בשמחה ובטוב לבב, ולא יהיו דברים שמעיבים על מצב הרוח בבית. זו תפילה אמיתית. אם היא משקפת מציאות אמיתית, אי אפשר לבלף את הבורא. הבורא בוחן כליות ולב. אם כן, 40 הימים האלה, כפי שאמרנו, הם 40 ימי הולדה. בניין. אשר על כן, שמעו אותו יוסי ופנינה בארנוף את הדברים ששרה וחנה נפקדו בראש השנה, ולכן קוראים בתורה כדי לשדר לציבור, תדעו לכם, זה לא סתם יום של משפט, כמו המובן הכללי שאנחנו חושבים. המשפט הוא תוצאה של משהו קודם, בריאה, בוראים לעוד שנה, וממילא דנים איזה תפקיד יש לתת לרובן, ואיזה לשימון, איזה ליוסי, ואיזה לפנינה. האם יקבלו תפקיד של משרד החינוך או משרד הביטחון, כלומר, אמא לילדים, או לא? זה תלוי כמובן עד כמה אתה מצליח לשכנע, עד כמה אתה מצליח להביא טיעונים משפטיים קבילים אצל בית דין של מעלה, שאתה באמת ראוי לקבל את התפקיד הזה. אתה חזק, אתה איתן באמונתך, אתה לא מתפתה מדברים זרים. תביא צידוקים, אבל דן לך זה בריאה. וכיוון שיש בריאה, לכן דנים ושופטים כמה בריאות, כמה חיים וכו'. זה בעצם מה שאומרים מיד אחרי הנפיחה בשופר. היום הרת עולם, היום זה ההיריון, הבריאה של העולם של שנה הבאה. וממילא היום יעמיד במשפט כל יצרי עולמים. איזה סל לתת, אם לתת וכמה לתת. רבותיי, אני מקבל טלפון בסייעת הלשמיה שבוע שעבר. מי על הקו? אתה, כבוד הרב, לא מכיר. אני אברך שגר באופקים. יפה. מה רצית? מה אני יכול, אולי בזכותי, בזכות מיוחדת לסייע לך? אז הוא אומר לי, לא, באתי לבשר בשורה טובה ולשמח את כבוד הרב. מה אתה רוצה לשמח? שאלתי אותו. הוא אומר, הכבוד הרב דיבר ושידר, וגם שנה שעברה, ואשתי שמעה זאת במספר הזדמנויות אחרות, במסגרות שונות, ואני אבל התעוררתי לזה בשנה שעברה, שראש השנה ויום הכיפורים, זה בעצם סיום של 40 ימים, שבהם יש יצירה של תינוק חדש. אתה אמרת משפט, הוא אמר שהיה משפט שמאוד הדליק להם את הרגש, הבורא מחזיק תינוקות ביד, ובודק למי מגיע פה תינוק. ושמעתי את המשפט הזה, זה זעזע אותנו, כמו שאנחנו כבר 8 שנים מצפים, וכל הטיפולים לא עזרו. ואנחנו מאוד אומללים היינו. וכל הנאה, וכל סיפוק, וכל התרוממות שהייתה לנו, הייתה נגועה בעננה של עצב. בית כל כך שקט, בית ללא שמחת חיים של קולות של ילדים. ושמענו את הדברים האלה, ואתה הזכרת שכדאי לצורך העניין הזה להתפלל בראש השנה, יום הכיפורים, במקומות של כמו ישיבות חשובות, שכולם בוכים וצועקים וממליכים את הבורא. ויש אווירה של התרוממות רוח, לא שמסתכלים על השעון, למתי יש הפסקה, אלא באמת, אנשים שממליכים את הבורא ורוצים להשתבץ בהמלכה שלו, כמו חנה, שרצתה להשתבץ במלכות שמיים באמצעות היותה אם לשמואל. אז כדי ללכת לשם, ואנחנו התלבטנו והחלטנו ללכת להתפלל בישיבת יסודות. ובהתחלה אשתי חשבה קשה לעזוב את הבית, אני לא מכירה שם אף אחד, קשיים טבעיים. בסוף הלכנו, והייתה התעוררות עצומה שם, ביישוב ששמו יסודות, יש כנראה ישיבה שם חשובה, ואני רוצה לבשר לך, שבסייעת הדשמיה עשינו ברית מילה לפני כשבוע, ואנחנו המאושרים באנושות. והתחיל לבכות. בכיתי איתו. למה? תחושה. בריאה חדשה. נכנס לרשימה של כמה יבראון. המתין וטיפל וטיפל ולא הלך בכיוון הנכון. רבותיי, את זה משיגים רק בבתי המדרשות, בהרצאות, בשיעורים, לא ברחובה של עיר, רחוב נכבש על ידי הסיטרה אחרא. זה לא הרגשה של אלול. לכן טוב שיש מקומות שעוד מדברים ונותנים הכוונה. כמה הבורא אוהב אותנו לנצל את הימים המתוקים האלה, כמו שקרא לזה הגאון הקדוש והצדיק רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל, ימים מתוקים שבהם ניתן להיבנות מחדש, לברוא את עצמנו, לחדור לתוך עצמיותנו, ובעזרת השם להיות ראויים לשנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה לכל ציבור המאזינים. תודה וערב טוב וחודש טוב.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.
כל חי תמיד יקרה.